היום לומדים מעילה דף ת', אנחנו נתחיל משורה רביעית, מטיב אבוה דשמוע, לרב הונה. ראינו אתמול שתי דעות לפי רב, רב הונה או רב אדה בר אבא, האם מיצוי חטאת העוף מעכב או לא מעכב. יש שוב, יש מפרישים ואז עושים מליקה, אז מזים את הדם ואז עושים מיצוי הדם. השאלה האם מיצוי הדם זה רק במקרה שנשאר דם, ואם לא, אז בסדר, אפשר להסתדר בלי מיצוי דם, או האם חייבים מיצוי דם, שוב זה כששמים את העוף ליד המזבח ומורחים, כאילו מוצצים כל הדם שנשאר בפנים, וכאילו צובעים את המזבח עם הדם. אז רב הונה אמר שמיצוי דם העוף אינו מעכב. אז מה תבעבו עד שמואל לרב הונה? Okay, כאן המקור שחולק עליו. אחד חטאת העוף ואחד עולת העוף שמלקן ומצד דמן חוץ למקומן פסול ואין בו קראת. חוץ לזמנם פיגו וחייבין עליו קראת. עכשיו, קטן עם מיה, מצד דמן. כן, מה רואים כאן? שמיצוי הדם זה מה שגורם לחיוב פיגו לחול. כן, אם עושים את זה חוץ למקומן, זה פסול ואין בו קראת, כי חוץ פיגו שמחשבה שהוא חושב שהוא יאכל או יקטיר חוץ למקומן, זה אסור משום פיגו, אבל תמיד אין בו קראת. אבל אם זה חוץ לזמנן המחשבה שלו, אז פיגו וחייבים עליו קראת. ומה מביא את החיוב קראת? המיצוי דם ולא הזעת הדם. אז מה רואים? שמיצוי זה חלק אינטגרלי של ההקרבה. אז הוא מוטיב לה והוא מפחק לה. הוא זה שהביא את הקושי, והוא זה שפרש את הקושי. לצדדין. כתוב שם, אחד חטאת העוף ואחד עולת העוף. אז אומרים שהמיצוי תקף ספציפי לעולת העוף ולא לחטאת העוף. בחטאת העוף זה יהיה הזעה, ובעולת העוף זה יהיה מיצוי, כי בעולת העוף ברור, כן, אנחנו למדנו עד עכשיו רק על החטאת. אבל בעולת העוף אין הזעה, יש רק מיצוי, ובגלל זה זה מיצוי. כאילו אמרו מיצוי בשביל העולה, אבל לא בשביל החטאת. הגופה. עכשיו נחזור לעניין שציטטנו קודם. תנא דבי רבי ישמעאל, שאם נשאר בדם. כן, ראינו קודם, אמרנו שהשיטה של רב הונה, הוא לומד כמו שאמר רבי ישמעאל, שאם נשאר, זאת אומרת, רק אם נשאר עושים מיצוי. והתנא דבי רבי ישמעאל, זה סותר מקור אחר שנאמר מהבית של רבי, במדרשו של רבי ישמעאל. התמשיריים מעכבים, אוקיי, הוא מלמד במקרה אחר, יש שם מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, האם שיירי הדם מעכבים. אוקיי, מה שנשאר בדם שצריך לזרוק ביסוד המזבח, האם זה מעכב או לא. ודווקא שם הוא אמר ששיריים מעכבים. אז איך אצלנו בחטאת העוף הוא טוען שהמיצוי, הדם הזה, שיריים לא מעכב, ושם הוא אמר שהם מעכבים, ואמר רב פאפר, כשרב פאפר הסביר את המחלוקת לגבי השיריים, הוא אמר, מיצוי חטאת האופי כביניים. המחלוקת שם, דווקא השיריים שעליהם מדברים, זה לא אלו ששופכים ליסוד המזבח, אלא זה מיצוי חטאת האוף. אז אם כן, ברור שבמיצוי חטאת האוף הוא סובר שזה מעכב. אז איך אמרנו שלא? תרי תנאי ועליבת רבי ישמעאל. הרי יש שתי גישות של תנאים, מה בדיוק סבר רבי ישמעאל בעניין הזה? יש מחלוקת, ולכן אחד מסר ככה ואחד מסר ההפך. Okay, עכשיו במשנה הזה נמשיך עם כל מיני סוגי קורבנות, ומה הדין שלהם בכל השלבים כמו שראינו במשנה הקודמת. עולת העוף, עכשיו עוברים לעולה, עולת העוף זה קודשי קודשים, וגם הבשר לאחר, כן, הכל נשרף על המזבח, אז המילה יישאר על הכל, חוץ מהאור הולך לכהנים. אז עולת העוף, מועלים בה. אוקיי, יש פה דמילה, מישהו הוקדשה. ברגע שהקדישו, הרי כבר אסור במילה, כי זה קודשי השם. נמלקה, הוכשרה להיפסל בתפול יום, מחוסר כיפורים ובלינה. אוקיי, כמו שראינו, השחיטה זה מה שגורם לתומעה לחול, וגם פסול לינה מתחיל, כן? השעון מתחיל לתקתק. מצד דמה, אחרי מיצוי דם, כי זה מה שאמרנו שאין הזעה אלא רק מיצוי, חייבין עליו משום פיגול נותר ותמא. כמו שראינו, כן, זה נחשב הזריקה שמביא את חיוב קראת לפיגול נותר ותמא. ומועלים בה. ויש בדים מעילה בהמשך גם, עד שתצא לבית הדשן. Okay, יש כמה מקומות שנקראו בית הדשן. אז כאן הכוונה שהיה לפי חלק מהדעות, היה בית הדשן, היו לוקחים את כל האפר, אוקיי, בואו נעשה קצת רקע, כי זה יעזור לנו גם בהמשך. היה מצווה שעשו כל יום של תרומת הדשן, היו לוקחים חלק מהאפר שהיה על המזבח, ושמים את זה בערימה מתחת ליד כבש המזבח, כן, הרמפה שעלה על המזבח, ושמים, היה ערימה שם שהיו שמים את תרומת הדשן, יש כאלה שאומרים שגם מה שהיה שם היה נבלע באופן ניסי בתוך האדמה שם. עכשיו, מה עם כל שאר האפר שהיה? כאילו, הרבה קורבנות, הרבה שריפות. אז, כאן יש מחלוקת, הם עשו את זה כל יום, או האם זה מה שנעשה פעם, כאילו, רק, לפי רשי זה רק בשעת הצורך, לפי הרמב״ם זה כל יום, לפי רשי רק כשכבר לא היה מקום במערכה. כן? אז למעלה במזבח היה הרימת שריפות, היו לוקחים את כל האפר וגורפים את זה לתוך מקום שקראו לזה התפוח או תפוח, והיו שמים את הערימה שם, וכשזה היה ממש ממש גדל, היו לוקחים את כל האפר והיו מוציאים את זה. Okay, הכהן היה מוציא את זה, מחוץ לירושלים היה מקום שנקרא גם בית הדשן. Okay, גם הערימה איפה ששמו תרומת הדשן נקרא בית הדשן, וגם מקום חוץ לירושלים היה נקרא בית הדשן, גם היו עוד מקומות שקראו לזה בית הדשן. אבל כאן כנראה, לפי חלק מהמפרשים, הכוונה שכשהיו לוקחים את כל האפר שנשרף, אז עד שלוקחים את זה לבית הדשן, עדיין יש בו דין מעילה. פרים הנשרפים וסירים הנשרפים. Okay, זה פר הלים דבר של ציבור, הפר המיוחד של הכהן גדול ביום הכיפורים, הסעיר שהוא גם מקריב ביום הכיפורים, הסעיר שהעם היו מקריבים כשעשו עבודה זרה בשקגה, okay, שזה גם כמו הפר הלים דבר של ציבור, זה אם עשו איזשהו עבירה בטעות, לא קשור לעבודה זרה, וזה הופך להיות סעיר אם עושים את זה בכוונה. ובפרים הנשרפים, אז שוב, יש פר הלם דבר של ציבור, זה פר כהן המשיח שהוא מביא על עצמו, ויש פר שהוא מביא, סליחה, בבלתי בין המושגים, יש פר שהוא מביא על עצמו, פר חטאת שהוא מביא על עצמו ועל שאר הכהנים, ויש את הפר כהן המשיח שזה מה שהוא מביא על עצמו אם הוא עושה טעות, לא קשור ליום הכיפורים. אז כל אלו הם במקום לשרוף אותם על המזבח, לוקחים אותם, כן, מביאים את הדם בפנים, בהיכל, לא במזבח, סליחה, במזבח הפנימי, איפה, בתוך הקודש, ולא במזבח החיצוני שבדרך כלל מקריבים את הקורבנות וזורקים את הדם, ושורפים אותם בחוץ, כאילו לא בבית המקדש, אלא דווקא מחוץ לירושלים. אוקיי, okay, אז מה המצב של הדברים האלו? מועלים בהם מישהו קדשו, הרי הם קודשי השם, נשחטו, הוכשרו לפסל בתפול יום, מחוסר כיפורים ובלינה, אותו דבר, הוזה דמן, חייבין עליהם משום פיגול נוטר ותמי, ומועלים בהם בבית הדשן, כאילו אפילו כשהם מגיעים לבית הדשן מחוץ לירושלים, עדיין יש בהם דין מעילה עד שיותח הבשר, עד שבשר כבר נשרף לגמרי. העולה, קורבן עולה רגיל, מועלים בה משהו קדשה, נשחטה אחרי שנשחטה, נשחטה הוכשרה להיפסל בתפול יום מחוסר כיפורים ובלינה, מי שנזרק דמה חייבין עליה משום פיגול נותר ותמי, אנחנו ממשיכים בכל אותם דברים, ואין מועלים באורות, אבל האור, כמו שאמרתי, הולך לכהנים, ולכן האור אין בו דין מעילה אחרי הזריקה, אבל מועלים בבשר עד איזה שלב, עד שתצא לבית הדשן. אז שוב, עד שלוקחים את האפר מהמזבח, ושמים את זה בבית הדשן, כאילו מוציאים את זה לבית הדשן מחוץ לירושלים. קטגוריה הבאה, חטאת ואשם וזבחי שלמי ציבור. Okay, זה כולם שוב קודשי השם. ושהבשר שלהם נאכל לכהנים. מועלים בהם מישהו קדשו, אז יש בהם דין מעילה, כי הם קודשי השם. נשחטו, הוכשרו להיפסל בתפול יום, מחוסר כיפורים ובלינה. נזרק דמם חייבין עליהם משום פיגול ונוטר ותמי. ואין מועלים בבשר, כי אפשר להתיר אכילה לכהנים. אבל מועלים באימוריהן, כי זה החלקים ששורפים, עד איזה שלב? עד שיצאו לבית הדשן, כנל, כמו כל השאר, כן? עד שמוציאים אותם לבית הדשן, גם זה לא רק ש... כאילו, העניין הוא כאן, שכחתי להגיד את זה, ההוצאה לבית הדשן זה שעוד לא נעשית מצוותו, כאילו, עד שהמצווה מסיימת, יש בעיה כאן, כן? כאילו, יש דין מעילה. רק כשמסיימים את המצווה, והחלק האחרון של המצווה זה בעצם, כאילו, שורפים את זה על המזבח, ואז מוציאים את הדשן לבית הדשן מחוץ לירושלים. אז עד שמסיימים את המצווה, עדיין יש עליהם איסור, כאילו איסור מעילה. שתי הלחם, זה הלחמים שמביאים עם כבשי עצרת בחג השבועות. עכשיו, המשנה שלנו הולכת לפי הגישה, שיש מחלוקת בעניין הזה, שהתנור, האפייה בתנור, התנור בעצם נחשב הכלי שרת שמקדש את שתי הלחם. אז מועלים בהם מישהו קדשו, הרי הם קודשי השם, כן, שרק אחרי הקרבת הקורבן, הלחמים יהיו מותרים באכילה. אז מועלים בהם מישהו קדשו, כי הם קודשי השם. קרמו בתנור, הוכשרו להיפסל בתפול יום, מחוסר כיפורים ובלינה, או לא אומרים את זה, כן, יש נוסחאות שונות, או בלינה, כן, או בלינה ובלינה, אוקיי, לא כל כך משנה. אז כל הדברים האלו קורים ברגע שקרמו בתנור, זה הקדשתם בעצם, זה כאילו... כן, הזריקה שלהם, כן, בכלי שרת עכשיו. ועוד דבר נוסף כאן, ולשחוט עליהן את הזבח. כאילו, אי אפשר לשחוט את הזבח עד שיש את שני הלחם. אז לא מקריבים את הקורבנות עד ששתי הלחם הוקדשו. ברגע שהם הוקדשו בתנור, אז כבר אפשר לשחוט את הסירים. נזרק דם, או הכבשים, לא הסירים, טעות שלי. נזרק דמן של כבשים, ברגע שזורקים דם של כבשים, אז חייבים עליהם משום פיגול ונותר ותמא. כאילו, אז הלחם, הדין של פיגול נותר ותמא, תקפים ללחם שאם היה פיגול או נותר ותמא, ואוכלים אותם, חייבים קראת. כאילו, זריקתם, רואים הקשר בין השתי הלחם, כאילו, אי אפשר להקריב קורבן עד ששתי הלחם הוקדשו. וברגע שזורקים את הדם של שתי הלחם, הדם של הכבשים, מה קורה? אז... החיוב פיגול נותר ותמא יהיה חל על הלחמים, אם יש, ואין בהם מעילה, ואז הם פתאום מותרים באכילה, ולכן אין בהם מעילה, שוב מותרים באכילה לכהנים. אוקיי, זהו. לחם הפנים, שזה הלחמים שהיו שמים על השולחן כל השבוע, ובסוף השבוע, בשבת, היו מוציאים אותם, אם היו שם שני בזיחי לבונה, שהיו שמים גם על השולחן שם, מקטירים את בזיחי הלבונה, ו... לחם הפנים, כן, זה סוג של קטורת, ולחם הפנים הרי מותר באכילה לכהני. אז לחם הפנים, מועלים בו מישהו קדשה, קרם בתנור הוכשר להיפסל בתפול יום, מחוסר כיפורים, ולהסדר על גבי השולחן. אוקיי, אז שוב, מה קורה? ההקדשה זה בתנור, ואז פתאום יכולים לקבל טומאה, תפול יום על ידי מחוסר כיפורים שנגע בהם, וגם מותרים לסדר אותם על השולחן. לפני זה אי אפשר לסדר על השולחן עד שקרם בתנור. קרבו הבזיחים בסוף השבוע, כשמורידים את הבזיחים ומקריבים אותם, מקטירים, חייבים עליו משום פיגונות ותמי, זה כאילו זריקת דם שלהם, ואין בו מעילה, ואז כבר מותרים בהנאה. המנחות, okay? מקרה האחרון, קורבן מנחה, דיברנו לפני כמה ימים גם, כן, כמה פעמים, מערבבים בצק, מועלים בהם מישהו קדשו, ברגע שהוא קדשו, הרי יש בהם דין מעילה, כי הם קודשי השם. קדשו בכלי, ברגע ששמים אותם בכלי שרת, הוכשרו להיפסל בתפול יום, בחוסר כיפורים ובלינה, כן, אז זה כאילו מה שגורם לטומאה לחול, בלינה. קרב הקומץ, אם מקריבים, ברגע שמקריבים את הקומץ, הרי הם מקטירים, כי הם שורפים את זה על המזבח, חייבים עליו משום פיגו ונותר ותמא, זה כאילו זריקת דם שלו, ואין מועלים בשיריים, אוקיי? אין דין מעילה במה שנשאר, כי מה שנשאר, ראינו אתמו, מותר באכילה לכהנים. אבל מועלים בקומץ עד שיצא לבית הדשן. הקומץ שנשרף על המזבח, כמו כל שאר הדברים שנשרפים, עד שעושים את המצווה של הוצאת הדשן, הרי יש בו דין מעילה. אוקיי. איתמר. גמרא מתחילה מחלוקת המוראים. הנהנה מאפר תפוח שעל גבי המזבח. מי שלוקח אפר מהערימה הזאת שיושב על גבי המזבח, רב אמר, אין מועלים בו, אין בו דין מילה, ורבי יוחנן אמר, מועלים בו. הרי יש בו דין מילה, למה לפי רבי יוחנן? זה די ברור, כן? כי עוד לא עשו הוצאת הדשן. ואולי גם לא תחומת הדשן, נראה עוד דקה. לפני תחומת הדשן, אם עוד לא עשו תחומת הדשן, שוב, כל יום היו לוקחים מהאפר שעל המזבח, והיו שמים את זה בערימה מתחת למזבח. לפני תחומת הדשן, כולי אמה לא פליגן ימועלים בו. ברור שיש דין מילה, כי עוד לא קימו את מצוות תחומת הדשן. כי פליגי לה אחר תחומת הדשן. אבל יש מחלוקת, אחרי שלקחו, תחומת הדשן זה רק לוקחים קצת, זה כאילו הקמיצה של המנחה. לוקחים קצת ושמים את זה בערימה מתחת למזבח. עכשיו, זה מצווה שקשור לכאילו סוף הקורבן, אחרי ששופים, חייבים לקחת קצת מהאפר ולשים שמה, זה מצוות תחומת הדשן קשור לקורבנות, אז ברור שמי שנהנה לפני זה, יש בו דין מילה. אבל יש מחלוקת המוראים מה קורה אחרי תחומת הדשן. הרי נשאר הרימה גדולה, כן, שגורפים את כל האפר, יש מחלוקת דווקא האם תחומת הדשן נעשה מהתפוח, או ממה שעל המזבח לפני ששמים את הכל בהרימה הגדולה. לא ניכנס לפרטים עכשיו. אבל בואו נגיד שעושים תחומת הדשן, ואז גורפים את הכל לתוך לערימה הגדולה, התפוח, ומשם מוציאים או לפי רש"י, כשזה מספיק גדול ואין מספיק מקום במזבח, או לפי הרמב״ם כל יום, ומוציאים את זה לבית הדשן. האם זה דין במזבח, כאילו שצריך לפנות מקום במזבח ולכן, או האם זה דין בקורבן? הרי זה המשך מצוות הקורבן, זה המצווה האחרונה בקורבן, שזה היה משמע מהמשנה שלנו בעצם, כי אמרו, יש דין מילה עד שמוציאים את זה לבית הדשן. אוקיי? אבל לא כולם מסכימים לזה. אז לפי, כאילו יש מחלוקת המוראים בעניין. אז לפני תרומת הדשן, כולי אמה לא פליגי דין מועלים בה, כי זה חלק של הקורבן. צריך בכל יום, כן, שופים את הקורבן, ואז לוקחים ממה שנשרף, כן, מוציאים קצת, וזה מה שנקרא תרומת הדשן. אבל כי פליגי לאחר תרומת הדשן. רב אמר אין מועלים בו, הרי נעשה מצוותו, הרי המצווה זה תחומת הדשן. מה שנשאר, צריך לטפל בזה, זה רק מבחינת דין במזבח. ורבי יוחנן אמר, כיוון דכתיב הלבש הכהן מדו בד, וכולי, כיוון דצריך לבגדי כהונה, בקדושתי קאי. הוא טוען, אוקיי, זה קצת מוזר, כי מצטטים פסוק אחר. הפסוק הזה מתייחס דווקא לתחומת הדשן, אז זה קצת מוזר, אבל הפסוק לאחר מכן, מדבר דווקא על הוצאת הדשן. אז או שציטטו את הפסוק הלא נכון, אוקיי, בואו אני אקריא לכם את שני הפסוקים, ויקרא וב פסוק אמו, ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד יבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ושמו עץ על המזבח. זה תחומת הדשן. ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. Okay, אולי זה מזה, שהיו לו בגדי כהונה אז, הוא לובש עכשיו בגדים אחרים, לא אותם בגדים, אבל עדיין בגדי כהונה. והוציא את הדשן או מחוץ למחנה או מקום טהור. אז מה רואים? שאם הוא צריך בגדי כהונה, אז ברור שזה משהו חלק מהמצווה. כך טוען רבי יוחנן. תנן, עכשיו נקשה על רב ממשנתנו, כמו שהזכרתי. מועלים בהן עד שתצא לבית הדשן, קשה לרב. הרי אם זה עד שתצא לבית הדשן, אז זה המשך הקורבן, ואם כן, באמת זה עדיין יש בו דין מילה, והוא אמר שאין מועלים בו. אז אמר לך רב, הוא יסביר, עד שתראה אל בית הדשן, עד שיהיה ראוי להוציא לבית הדשן, ומה זה? אחרי שהרימו את הדשן, אז זה נהפך לראוי. אז הוא רואה, הרמת הדשן כחלק מהמצווה, מהחלק ההקרבה, אבל לא הוצאת הדשן. מיטיבי, עוד שאלה על רב. וכולן, זה מקרה הברייתא אחרת, אולי משנה לא זוכרת, וכולן שפקעו מעל המזבח, לא יחזיר. Okay? אם יש, מדובר על חלקים, שעצמות וגידים, וחלק שהם לא בדיוק הבשר, שמחובר לבשר, אז שמים אותם על המזבח, בגלל שהם מחוברים לבשר הבהמה. אבל אם פקעו מעל המזבח, לא יחזיר. לא צריך להחזיר אותם עם החלקים האלו, כן, זה עצמות, גידים, קרניים, טלפיים. לא צריך להחזיר אותם על המזבח אם הם נפלו. בכן גחלת, וכאן החשוב לענייננו, גחלת שפקעה מעל המזבח, לא יחזיר. הגחלת שנפל מעל המזבח, לא צריך להחזיר. מה, אוקיי, עכשיו צריכים להניח כמה דברים. דבר ראשון, גחלת זה כמו אפר. זה הנחה. וגם מה כתוב? אם זה נפל לרצפה, אז לא צריך להחזיר. אבל משמע שעל גבי המזבח, אם זה היה על המזבח בתוך האש, ואז זה נפל לצד, אבל עדיין על המזבח, יחזיר, הוא צריך להחזיר את זה, תזכרו, המזבח היה די גדול, כאילו, תזכרו לי 30 על 30, אמה, משהו כזה, כן, תלוי איזה חלקים, אבל זה, מחשבים, אבל בערך משהו בגודל כזה, מאוד מאוד גדול. אז אפשר להניח שמשהו נופל מעל המערכה, עכשיו נמצא על המזבח ליד, אז אם זה על גבי המזבח, יחזיר. אז בשלמה לרבי יוחנן ניחא, לרבי יוחנן שרואה שכל האפר הזה הוא חלק ממצוות הקרבת הקורבן, אז מובן למה צריך להחזיר. אלא לרב שזה לא קשור ורק צריך לעשות הוצאת הדשן כי זה נמצא בארץ, כן, כי זה נמצא שם וזה צריך לטפל בזה לצורך המזבח, אז אם נפל, למה צריך להחזיר? אז קשיא, אז אמר לך רב, שני גחלת היא במשאשה. גחלת זה לא כמו אפר. כי גחלת יש בו ממש, ואם כן, אם זה נפל, אז צריך להחזיר. אבל אם זה היה רק אפר, אז לא. איקד אמר לה להחק גיסא, יש כאלה שהסבירו את זה בצורה אחרת. תמה משום גחלת, הביאו את המקור הזה ואמרו, מה רואים מכאן? דווקא גחלת, דאית במששה. האפר דלית במששה, אפילו לגבי מזבח, אין מועלים בו. אבל משמע שאם זה אפר ואין בו ממש, הרי אין בו דמילה. אז אם כך, בשלמה לרב, ניחא אז. דווקא זה מסתדר לפי רב. אלא לרבי יוחנן קשה, כי הוא סובר שיש דמילה באפר. אמר לך רבי יוחנן, הוא הדין דאפילו אפר. לא, לפי רבי יוחנן הוא יגיד, זה גם נכון לגבי אפר. אז למה דווקא אמרו גחלת? היינו תמה דקנתני גחלת. Okay, תזכרו, כל העניין שלנו היה ממה שהנחנו מתוך הברייתא. הן הברייתא דיברה על פקעה מעל המזבח, לא יחזיר. אבל אז, משמע, אם זה עדיין, כן, שזה נפל לרצפה, לא צריך להחזיר. אז אמרנו, ההנחה מכאן, שאם זה עדיין על גבי מזבח, אז כן צריך להחזיר. אבל עיקר ההלכה נאמרה על ידי משהו שנפל על הרצפה. ואז, הנותם את קטחן לגחלת, קעתי לשמינת, אפילו גחלת, היא במששה, כי פקעה מעל המזבח, לא יחזיר. אוקיי? וזה בא להגיד שהגחלת שיש בו ממש, זה לא, אפילו זה לא צריך להחזיר על המזבח, אם זה נפל על הרצפה, כי ברגע שנפל על הרצפה, כבר בטל. אבל אם זה עדיין על המזבח, גם האפר וגם הגחלת, כאילו לא רק החלת, גם האפר, צריך להחזיר, וזה תואם שיטת רבי יוחנן. כאיתמר, עוד מחלוקת. הנהנה מבשר קודשי קודשים לפני זריקת תמים, ואימורי קודשים קלים לאחר זריקת תמים, כאן יש מחלוקת אחרת. מי שנהנה מהבשר של קודשי קודשים לפני שנזרק אדם, או האימורים של קודשים קלים לאחר זריקת אדם, זאת אומרת, הוא עבר על דין מעילה, אז מה עושים עם הכסף שהוא צריך לשלם עם החומש? רב אמר, מה שנהנה יפלו לנדבה, אוקיי? הוא צריך לקחת את הכסף ולהביא קורבנות נדבה או לא לנדבה. לוי אמר, יביא דבר שכולו למזבח. עולות זה לא מספיק, למרות שבדרך כלל עולות זה הכי גבוה, כי אנחנו שורפים את הכל, חוץ מהאור, כאן נדבר, אבל בגלל שלא שורפים את האור, דווקא צריך להביא משהו שכולו למזבח, שנראה עוד שנייה מה זה. תניה קבטי דלוי, ברייתא לתמוך בלוי, מעילה זו להיכן הולכת. הלמדים לפני חכמים אומרים, אלה שלמדו לפני חכמים, יביא דבר שכולו למזבח. ומה נהיו? אוקיי, אז כאן, כן, אומרים, מה עושים עם הכסף מעילה? כסף שהוא משלם, מביאים דבר שכלו למזבח, מה נהיו, מה זה? כתורת. תניה קבטי דרב, עכשיו נביא ברייתא שתומכת ברב, הנהנה מדמי חטאת ומדמי אשם, כן, מי שנהנה מכספי חטאת, כספי אשם, כן, הוא אמר, כסף זה אני אקנה בהמה לקורבן אשם או חטאת, ואז הוא משתמש בזה לעצמו, עד שלא קרבה חטאתו, אם הוא עוד לא הקריב את הקורבן חטאת, יוסיף, כאילו ישלם את השווי פלוס החומש, ויביא חטאתו. ועד שלא קרבה אשמו, יוסיף ויביא אשמו. כן, אז אם עוד לא הקריב את הקורבן, אז הוא מקריב את הקורבן עם הכסף מעילה. קרב חטאתו, אם הוא כבר הקריב, אז ילכו לים המלח. אין מה לעשות עם הכספים, צריך להביא אותם לים המלח, כי זה כמו חטאת שנתחפרו בעליה. כבר קרב אשם, עם האשם, אז יפלו לנדבה. כי עם האשם, בדרך כלל, אם זה בהמה, כן, שנתחפו בעליה, משאירים את זה לראות, פודים את הכסף וקונים את זה קונים עם הכסף הזה, שמים את זה בקופה לקנות נדבות, עולות לנדבה. אז גם כאן, הכסף מילה יפלו לנדבה. הנהנה, כממשיכים בברייתא, הנהנה מקודשי קודשים לפני זריקת המים, ומורי קודשים קלים לאחר זריקת המים, זה בדיוק העניין שלנו, מה שנהנה יפלו לנדבה. הנה רואים שזה תומך בשיטת רב. אבל ממשיכים הלאה, כל קורבנות המזבח למזבח, קורבנות קודשי בדק הבית לבדק הבית, זה סיכום. אם זה משהו שנקרב אגבי המזבח, אז מקריבים זה על המזבח. אם זה משהו שמועלים בחטת שהוקדש לבדק הבית, אז שמים את זה בבדק הבית. קורבנות ציבור, ציבור לנדבת ציבור. אז עכשיו הם אומרים על הברייתא, הגוף הקשיא, הרי יש קושי כאן. כי כתוב עד שלא קרבה חטאתו יוסיף יביא חטאתו. מי שקרבה חטאתו יחול לים המלח. וקטנה כל קורבנות המזבח למזבח. הרי בתחילת הברייתא כתוב, אם לא קרבו, אז מביאים קורבן. אבל אחרי זה יוכלו לים המלח. ואז כתוב כאן, כל הקורבנות המזבח הולכים למזבח. אז למה יוכלו לים המלח ולמה למזבח? ולרבי שמעון דאיך פורבעלים ולא שנה איך דלא איך פור. כן? כאן בספר לא עושים חילוק בין האם הבעלים קיבלו, התכפרו בחטאת או באשם או לא. אז מה עונים? ריש רבי שמעון היא דאמר כל חטאת שכיפרו בעליה תמות. אוקיי? אז אומרים, לפי רבי שמעון שכל חטאת שכיפרו בעליה תמות, זה הולך הריש שצריך להוליך את זה לים המלח. אבל חכמים חורקים, ואז אפשר להגיד שהסיפה לפי חכמים. אז הגמרא שואלת, ריש רבי שמעון בספר הרמנן? ואומרים, כן, אמר רב גביע דבי קטיר לרב אשי אין. הכי אמר הבאי, רשע רבי שמעון וספה רבנן.